המרתק בספר בראשית בפרק כ"ה סירה כ"ד פרק כ"ד אנחנו היינו בעיצומו של משחק. המשחק היה חפש את המלאך, כמו איפה אפי, אז יש גם חפש את המלאך. אז בואו נחזור לפסוק כ"א. כזכור לכם, האיש שנשלח כדי להביא את שידוחו של יצחק, שמו לא כתוב בתורה, חז"ל אומרים שהוא אליעזר, אבל הוא נקרא בכל הפרשה העבד. והנה כאן בפסוק כ"א הוא מחליף שם. והאיש משתאלה, מחריש לדעת הצליח השם דרכו אם לא. עכשיו, האיש זה לא העבד. כאן גילינו את ה... מטמון. האיש זה המלאך. מלאכים נקראים בתנ״ך אישים. והאיש גבריאל אשר ממעל למימי היאור. עליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם. אז אישים זה לא בני אדם. אם נגיד שזה לא תקבולת. זאת אומרת שהמילה אישים מכוון לאישיות חשובה. אישיות מלאכית גם יכולה להיקרא בשם איש. עכשיו, לפי זה, אם נקבל שהאיש משתאלה, אז אם כך, מדובר במציאות מקבילה למציאותו של העבד. העבד המודע פועל באופן מסוים, והאיש הנסתר פועל באופן אחר. הכיצד? אחת הקושיות המפורסמות זה מה שכתוב בפסוק כ"ב. ויהי כאשר קילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, שני צמידים על ידיה, עשרה זה המשקלם, ויומר, בתמיהה, תגידי נא לי, יש בית אוויר מקום לנו ללין. אם נלך לפי הבנה פשוטה של הפסוק, שני צמידים על ידיה, הכוונה שהוא הניח את הצמידים על ידיה. אם הוא הניח את הצמידים על ידיה, לפני שהוא יודע מי היא המשקה אותו, אז באמת תמוע מאוד. אולי הוא סתם מבזבז את כספו של אברהם כדי לקחת אישה שאיננה בת משפחתו. הרי אברהם ציווה אותו במפורש לקחת אישה מבית משפחתו. אז איך הוא נותן לה את הצמידים לפני שהוא יודע מי היא? ורק אחר כך הוא שואל, בת מיה, תגיד נעלי, היש בית אוויר, מקום ללולין, ואת אומר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה, שילדה לנחור, ואת אומר אליו, גם תבן, גם יספור רב ממנו, גם מקום ללול. במיוחד שאנחנו רואים שקצת יותר מאוחר כשהעבד מספר את הסיפור בפסוק מ"ז. והנה רבקה יוצאת. כן, זה התורה מספרת לך שקוראים לה רבקה. הוא לא יודע שהיא רבקה. כן, פסוק מ"ז. וישאל אותה ואומר בת מיעת. ותומר בת בתואל בן נחור אשר ידלו מלכה ואשים הנזם על הפה והצמידים על ידיה. שימו לב שכאן בפסוק מ"ז העבד הפך את המאורעות. מה אומר רש"י? שינה הסדר. שהרי הוא תחילה נתן ואחר כך שאל, אלא שלא יתפסוהו בדבריו ויאמרו האח נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא. כלומר לפי רש"י יש סתירה בין המציאות לבין דברי העבד. לפי מה שפירשנו כאן, אין כל סתירה. מבחינתו של המלאך, ברגע שהוא רואה אותה, הוא יודע שהיא ראויה לצמידים, ונותן לה את הצמידים. זה במציאות האידיאלית, או האידאית, אם נרצה. לעומת זה, במציאות קדמה השאלה למתן הצמידים. ואז יוצא לפי זה, אם נחזור לפסוק, לפסוק א', והאיש משתאלה, הכוונה שהוא מתפעל. ממה הוא מתפעל? מחריש, לדעת היצליח השם דרכו אם לא, זה לא שיש לו ספק, אלא הוא משתוקק לראות את סיום העניין. כי הוא כבר יודע, ולכן הוא נותן את הצמידים, ואחר כך רק שואל אותה מי. זאת אומרת שהמאורע מתרחש בשני מישורים שונים. יש המישור הגלוי, ויש המישור המקביל. המישור המקביל נתפס בעיני בעלי רוח הקודש. נשאלת השאלה, האם העבד יודע שבמקביל לו פועל מלאך? הרי אברהם אמר לו, השם אלוהי השמיים ישלח מלאכו לפניך. השאלה האם העבד יודע שהמלאך נמצא בזירה או לא? בואו נראה. בפסוק סמך א', פסוק סמך א', זה לא מסובך למצוא, זה באותו פרק עדיין, זה לקראת סוף הפרק. ותקום רבקה, מה את רוצה? סליחה, תסתכלי עוד פעם בפסוק כף ב', ויהי כאשר כאילו הגמלים לשתות, ויקח האיש שני זם זהב, בקע משקלו ושני צמידים, מה המשך? על ידיה. לכן אני הקדמתי, אם לא נפרש שהכוונה שהוא עתיד לשים על ידיה, אלא שהוא שם אותם על ידיה, אז נשאלת השאלה. אני ידעתי שאפשר לפרש כך, ולכן אני הקדמתי בדברי. עכשיו, פסוק סמך א', אנא הביטו, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש. למה רבקה הולכת? מה מושך אותה? האיש. ויקח העבד את רבקה וילך. כלומר, העבד משוכנע שהוא לוקח את רבקה. אבל לפי תחילת הפסוק, הוא לא לוקח את רבקה, זה רבקה שהולכת אחרי האיש. זאת אומרת, רבקה יש לה רוח הקודש, והיא חשה את המלאך שנמצא שם. לעומת העבד, שהוא אדם פרגמטי לחלוטין, הוא בכלל לא רואה מה קורה, הוא חושב שהוא לוקח את רבקה. זה מובן? עכשיו, בתוך המשפחה הזאת, אנחנו רואים שאנשים רואים מלאכים. טוב, בואו נחזור למשל לפסוק כ"ה. ותאמר אליו, סליחה על הדפדוף המרובה, אני יודע שזה מאוד קשה. מצד שני, קצת תרגולת, לא מזיקה. קצת פעילות פיזית בזמן השיעור, זה גם מועיל. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור רב עמנו, גם מקום ללון, ויקוד האיש, וישתחו לשם. מי זה האיש? המלאך. מבסוט, לאללה. ויאמר, ברוך השם, אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מימי אדוני, אנוכי בדרך, ונחני השם בית אחי אדוני. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אמה כדברים האלה, ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין, ויהי כראות הנזם. אז שימו לב, פסוק כ"ט, כן? ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. אתם רואים שלבן הוא לא סתם אדם, גם לו יש רוח הקודש. הוא רואה את המציאות המקבילה. בסדר? העבד, רואים שאין לו רוח הקודש, הוא לא מבין מה קורה בכלל. הוא רואה שיש השגחה, שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא לא רואה את האיש. זה שהוא לא רואה, יש יכול להיות סיבה נוספת, כי האיש בתוכו. כדי לראות, אתה צריך להיות בחוץ, אבל מי שבפנים, בתוך אחת, אתה לא יכול לראות. כמו שכתוב, וישוב המלאך הדובר בי, כמו שכתוב בזכריה, הדובר בי. אז זה שהמלאך נמצא בתוכו של העבד, ולכן הוא לא רואה. בוודאי, הם הסכימו לרבקה, אנחנו נראה למה הם הסכימו לרבקה. כן. בבקשה, דבר. כן, למה רש"י בפסוק כ"ב הסביר, בקע רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת, ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב משקלם רמז לעשרת הדיברות שבהם. מה מפריע לך? הוא מסביר לך, למה זה היה הדברים האלה דווקא? או שאתה לא מנסח את השאלה שלך נכונה? מה הקשר? הקשר ברור. הוא רוצה להסביר, למה בקע? רמז זה שקלי ישראל. שני צמידים, רמז זה שני לוחות. הכוונה שהתכשיטים האלה רומזים לדברים האלה. למה הוא נתן לה את זה? זה משהו אחר. הוא נתן לה את זה כי הוא רצה לתת לה דברים יקרים. כן? שני צמידים, נזם, זה, דברים האלה הם יקרים. אבל המסורת של חז"ל מסבירה לך למה זה רומז. כלומר, השאלה היא לא למה הוא נתן, אלא למה התורה כתבה את זה. כן? למשל כתוב, ומגדנות נתן לאחיה ולאמא, לא כתוב איזה מגדנות. אם זה התאנים, או שזה היה צימוקים, לא כתוב. ואילו כאן, התורה מפרטת. אם התורה מפרטת, סימן שיש לה כוונה. בסדר? ומהי הכוונה? לומר שמהזיווג הזה, יוצא שני צמידים, 10 הזהב, וכו'. מובן? טוב. ולכן זה רמוז, זה אומר ככה, כשאדם נותן קידושין לאישה, נותן טבעת. בימינו נותנים טבעת. הטבעת הזאת היא בעצם הדבר הראשון שהוא נותן לה, אבל כל החיים הוא ייתן לה כל מיני דברים, לא? כן? כלומר, זה כמו שאחד שואל, אבא, בכמה קנית את אמא? אז אומר, לא גמרתי לשלם. כן? אז זה התחיל עם טבעת. אז גם פה, כן? כלומר, בתוך הנזם, הצמידים, 10 זהב משקלם, כלולה כל ההיסטוריה של העם היהודי. זה מתחיל משם. ולכן יש הדברים האלה. מובן? בבקשה. למה היה צריך מלאך? זה לא התערבות ניסית, זה מלאך. זה התערבות השגחית. למה היה צריך? זה ראינו בשני השיעורים הקודמים, לא? אתה זוכר את השיעור הקודם? כן או לא? כן. אז הסברנו שאברהם אמר, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, אומר את מולתי, ואשר נשבע לי למור, לזרחה אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו. אז ראינו שאברהם מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אלוהי השמיים. הוא לא מכנה אותו בשם אלוהי הארץ. מדוע? כי בארץ, בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הארץ, הוא רק אלוהי השמיים. נכון? דיינו, מי שרוצה לדעת את האלוהים בחוץ לארץ, צריך להיות שמימי, רוחני, ספיריטואליסטי. אז איך בכל זאת הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו בחוץ לארץ? דרך מלאכים. נכון? זוכר את זה? בסדר. מה ההבדל בין מלך למלאך? א', כלומר מלאך זה הרחבה של המלך. המלך נעלם. שמו א' באמצע האותיות. כן? אז לכן יש תיווך. בסדר. יש לי פה כמה שאלות שמטרידות אותי. בפסוק כ"ח, ואתה רוצה נערה, ותגד לבית אמה. איפה אביה? אם היא רצה לבית אמה, אז יש להניח שאביה לא חי, נכון? יש לי עוד קצת חיזוק לזה. פסוק כ"ט, ולרבקה אח, ושמו לבן. וירוץ לבן אל האיש. מה עם האבא? לא קיים, נכון? ואם נסתכל עוד יותר, תחזיקו את הדף, אבל תסתכלו לרגע אחד בפרק למד, לא סירה, בפרק, כן, פרק למד, פסוק י"ב, זהו, סירה, פרק, אני מצטער, פרק כ"ט פסוק י"ב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא, ותערוץ, ותגד לאביה. האבא של רחל היה חי, זה היה לבן. זאת אומרת, כשהאבא חי, רצים אליו. כן, מה אתה אומר? נכון, זה הקושיה שעוד מעט תבצבץ. אבל הסגנון מורה על כך, שלכאורה, האבא שלה, דיינו בתואל, איננו בין החיים. כן? רש"י מסביר אחרת. כן. בפסוק כ"ח, לבית אמה, דרך הנשים הייתה להיות להם בית לשב בו במלאכתן, ואין הבת מגדת אלא לאמא. נכון? לפי שאמא מתה, לכן, ותגיד לאביה. בסדר. כלומר, רש"י ראה צורך לענות על התמיהה. עכשיו, לפני שאני קורא את רש"י, אני רוצה להבין מה כתוב. לפני שאני יודע שיש להם בית מיוחד לנשים, אני רואה שלכאורה אביה לא פונקציה פה. אם יש ילדה שאביה לא פונקציה, יש להניח שמת. לא בטוח. יכול להיות שהוא נחה. יכול להיות שהוא לא יוצא מהבית. או שהרחיקו אותו מהנהגה כלשהי. אבל כל פנים, בפשוט האבא לא חי. כן? ואילו, עכשיו, אנחנו עוד מעט נזכור את הדבר הזה, כשנגיע לקושיה שמתבקשת מהכתוב. כן, בבקשה. בכפחת ותה רוץ הנערה, כן? ואחר כך פסוק כפתת, מה? רבקה רצה? לא.
לא, קוראים לה כבר רבקה, לא נערה.
למה לא כתוב ולה נערה אח? נכון? זה מה שאתה שואל. תשובה, כדי לרוץ צריך להיות נערה, כדי להיות חשובה צריך להיות רבקה. בסדר? וכאן מדובר על מסע ומתן, כן? האח רואה, יש לה צמידים וזה, נשמע... בן אדם, היא חשובה בעיניו. היא כבר לא הנערה. בסדר? והיא קירות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו. וכשומרו את דברי רבקה אחותו למור, כה דיבר אליי האיש ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים עליי. ואומר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? במי הוא האלוה שלבן מאמין בו? השם. כלומר, הציור הרגיל של לבן כעובד עבודה זרה, פה לא מחזיק מעמד. אנחנו גם רואים ש... מה? מה? במי הוא מעניין? לא יודע, בוא נראה עוד פעם את הפסוק. יש לי כלל, כדי לדעת מה שהתורה אומרת, אני קורא בתורה. אז תסתכל מה כתוב כאן בלמד א', ויאמר, בוא ברוך השם. נכון? זאת אומרת, הוא מזכיר שם שמיים, שם הוויה. בתור אלוהיו, בתור מי שמברך את העבד. נכון? זאת אומרת שבבית של לבן מכירים שם השם. כן, מה אתה אומר?
גם אם מכירים זה לא אומר דווקא שהוא עובד. לפעמים אומר, ברוך השם שלך, אבל יש להם את זה.
כן, אז היה אפשר, יכול להיות שהוא יודע שאלוהי אברהם נקרא השם, אבל הוא עצמו לא חושב בזה. אבל יש בעיה, בהמשך כתוב, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר עמך מאומה. כן, מה אתה אומר? נכון. אבל הוא רואה את האיש. הוא רואה את האיש. אם האיש זה המלאך, צריך לרוח הקודש כדי לראות איש. איש, לפי מה שהסברנו לפני כבר רבע שעה, זה מלאך. כי בתנך המילה איש מציין גם מלאכים. עליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם, או והאיש גבריאל אשר ממה לממי היאור. נכון? הוא רץ אל המלאך. מה? דיבר איתו. כן. מה אתה?
זה בגלל שהאידיאולוגיה של לבן זה חוץ לארץ, ולפי שהוא אומר את שם השם, מבחינה של עבודה זרה.
יכול להיות שזה השם מבחינת עבודה זרה. הרי אנחנו רואים בהמשך, בימי יעקב, אלוהי נחור ואלוהי אברהם, נכון? אלוהי אביהם. אבל פשוט הכתוב שם, איך יכול להיות? אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם. משמע שזה אותו אלוה. נכון? טוב, מה שאני רוצה לומר שיש במסכת עבודה זרה, בדף ג' עמוד א', יש רשימה של נביאים של אומות העולם. לפי אחת מן הגרסאות, גם לבן שם. עכשיו צריך להבין, זה מדובר במשפחה של אברהם אבינו, לא סתם אנשים, אנשים שאברהם רוצה להתחתן איתם. אז כנראה שהם אנשים מיוחדים, על כל פנים. גם אם נאמר שהם עובדי עבודה זרה, אבל הם עובדי עבודה זרה לא בתור הכחשת יוצר בראשית, אלא בתור ההכרה שבחוץ על הארץ הקדוש ברוך הוא פועל דרך כוחות נבדלים, נפרדים ממנו. ולכן הם מרשים לעצמם לעבוד עבודה זרה בחוץ לארץ. כמו שגם הרמב"ן טוען, שמה שאבותינו אברהם, יצחק ויעקב קיימו את כל המצוות, קיימו את כל המצוות בארץ ישראל בלבד, אבל בחוץ לארץ לא קיימו. טוב, ויבוא האיש הביתה. כן, מה אתה רוצה?
אפשר להתייחס לדבר הרמב"ן שרחוקים את כל
זה שהאבות קיימו כל המצוות זה לא הרמב"ן. זה חז"ל. הרמב"ן מסביר שמה שהם קיימו כל המצוות זה בארץ ישראל, אבל לא בחוץ לארץ. ככה הוא מסביר מדוע יעקב אבינו נשא שתי אחיות. כי זה היה בחוץ לארץ, אז זה בסדר.
ומה עם כל השאר? מה עם כל המצוות שקיבלנו לכם? מה עם פסח למשל? מה עם...
קיימו. אתה שואל, לא, אז אתה לא שואל על הרמב"ן עכשיו. אתה שואל על מאמר חז"ל שאומר שאבותינו קיימו את כל המצוות. זה השאלה, זה שאלה חדשה. אתה מבין שזו לא השאלה שדיברנו עליה. ודאי שהם קיימו את הכל, רק הם לא קיימו כמונו. אלא המעשים שלהם הם שורשי המעשים שלנו. למשל, אתה שאלת על קורבן פסח. אז מעניין מאוד, יצחק אבינו מבקש, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. נכון? מה מביא לו יעקב? מה הוא מביא לו? יעקב, מה מביא לו? אז אני אזכיר לך, הוא מביא לו שני גדיי עיזים, ויין ולחם. עכשיו, אני רוצה להבין, זקן אחד אוכל שני גדיים? איך זה יכול להיות? וכל כך הרבה יין גם, בהתאם לשני הגדיים. אני לא יודע, אני חתיכת גדי, אני כבר שבע. אבל הוא, זקן, אוכל שני גדיים. מה קרה לו?
זה שורש המצווה...
זה קורבן פסח וקורבן חגיגה, אמרו חז"ל. ואז יוצא שזה ארבעה כוסות, ולחם זה מצה. זאת אומרת, הוא עושה את ליל הסדר. ברור? עכשיו, אם היית שואל את יצחק, תגיד, יצאת ממצרים? מה זה הסיפור הזה? איפה האגדה? איזה נוסח? אשכנזי, ספרדי, תימני, מה זה? תגיד, תשמע, אני לא יודע, אני מרגיש שבתקופה הזאת זה מה שצריך לעשות. הרי מבקרי המקרא, יש להם כמה שטויות בראש. למשל, יש אחד כתב ספר, תולדות סיפור יציאת מצרים. אחד משהו לוינשטיין, כתב משהו כזה. כן, תולדות סיפור יציאת מצרים. אז באחד הפרקים הוא מקשה קושיה מעניינת. מה ראה המחבר המקראי לקשור את קורבן פסח ליציאת מצרים? כי אם התורה אומרת שקורבן פסח זה בגלל שיצאנו ממצרים, זה בטוח לא נכון. אז צריך למצוא את הסיבה האמיתית, ואז להבין מדוע המחבר המקראי התעקש לקשור את קורבן פסח ליציאת מצרים. ואז, כי הרי הסיבה האמיתית היא ברורה. מה זה הסיבה האמיתית? שזה קורבן אביב של רועי הצאן. לכבוד המלטת הצאן באביב, אז הרועים אוכלים קורבן. בסדר? המחבר המקראי, לפי השיטה של מבקרי המקרא, זה לא הכתבה של הקדוש ברוך הוא למשה, זה סתם אנשים ככה. ואז יש איזה עורך מקראי שאסף ניירות מפה משם, הוא היה משועמם, עשה מזה טקסט אחד. בסדר? והוא לא שם לב שהוא מערבב סגנונות שונים וסתירות וכו'. הוא היה כזה מאוד כזה מפוזר, פרופסור מפוזר, ויצא לו תנ"ך. עכשיו, אז למשל, אז אחת ההנחות היסוד של ביקורת המקרא זה שהרי ברור שכל מה שכתוב בתנ"ך זה לא נכון, אז מכן זה מה כן נכון. אז למשל, קורבן פסח זה קורבן להמלטת הצאן באביב. עכשיו, הבעיה היא כזאת, שהם צודקים. הרי למה יצחק אבינו באמת אכל קורבן פסח? הוא לא יצא ממצרים, הוא לא יודע על יציאת מצרים. אז למה הוא עושה את זה? כנראה, בגלל המלטת הצאן. באביב. ואז הוא מרגיש שצריך לחגוג את זה. בסדר? וזה השורש של יציאת מצרים. למה? כי מה זה יציאת מצרים? זה המלטת הצאן. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ראיתם פעם שמוציאים מישהו ממישהו? מתי זה קורה? בלידה. ועם ישראל נקרא צאן, ואתם צאני צאן מרעיתי. לכן המלטת הצאן זה יציאת מצרים. ולכן באמת הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל לעשות קורבן פסח ויציאת מצרים, כי זה בדיוק זה. אבל זה כבר קדם אצל אבותיהם. מובן? לכן אפשר לומר, כל המצוות, לכן בעצם מבקרי המקרא חושבים שהם אומרים אפיקורסות גדול, ואינם יודעים שאומרים אמונה גדולה. זה צריך לדעת ללקט את הניצוצות אפילו מתוכם. עכשיו, אז אני עושה לדברים האלה. מה שאתה שואל, מה זה כל המצוות כולן קיימו אבותינו? ודאי שהם קיימו, אבל לא המצוות כמונו. כן, בבקשה. למה מה? למה לא? מה? הכין מצות? אותו דבר, אז גם היה פסח. זה התחלה של התבואה. כן? התבואה מתחילה אז. אז מה שעושה אדם שבדיוק עכשיו קוצר את התבואה הראשונה, הוא לא יחכה עד שזה יחמיץ, הוא מיד יעשה מזה לחם. המצה היא הלחם הקדום מבחינה היסטורית. החמץ זה לחם מאוחר יותר. אגב, מי המציא את החמץ? מבחינה היסטורית יודעים מי? מה? לא יודעים. המצרים. המצרים הם המציאו את החמץ, לחם החמץ. יוצא לפי זה כשהתורה אומרת לכבוד יציאת מצרים לא לאכול חמץ, זה משמעותי מאוד, לא צריך להסביר למה. אל תאכלו את הלחם המצרי. נגיד, אם היינו יוצאים מארצות הברית, והקדוש ברוך הוא היה מצווה עלינו שביום יציאת ארצות הברית לא לאכול המבורגר ולא לשתות קולה, היינו מבינים. הרי זה מה שהם אוכלים ושותים, אז אנחנו לא נוכל. מה? לא, בסדר. זה רעיון אמיתי, זה העניין. עכשיו, כן, בבקשה, אדוני, דבר. אה? ברור שהוא רואה ברוח הקודש, רק הוא לא יודע מה הוא רואה. זאת אומרת, זה יצחק אבינו יש לו רוח הקודש, וכשהוא עושה קורבן למתת הצאן, זה מחובר למגמה ההיסטורית הכוללת. ייתכן אפילו שיצחק הרגיש שזה קשור למשהו שקשור ליציאה מהגלות, או משהו כזה. אבל הפרטים הוא לא מכיר. הוא לא יודע על 10 מכות, וגם הוא לא יודע על הקרפס, והוא אפילו גם לא יודע על חד גדיה. זה לא חייבים להגיד את זה. כן, ברור. כן. ודאי, הייתה יציאת אורכזים. כן, אבותינו היו עושים חגיגה ליציאת אורכזים ויציאת חרן, בוודאי. כן? יש לנו אפילו שרידים בהגדה של ההגדה הזאת. לא? מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, הרמי עובד דוד, כל זה, בעצם זה שרידים של ההגדה, הקדומה. טוב, אז כל זה היה רק בדרך אגב, למה הזכרתי את זה? מה? בגלל? לא, ולמה דיברנו על המצוות של האבות? בגלל הרמב"ן, כן. זאת אומרת, רציתי להסביר מי זה לבן. שלבן הוא אישיות. כלומר, זה שהיום אנחנו מחלקים בין עבודת השם לעבודה זרה, חלוקה חתוכה. לא ברור שבראשית ההיסטוריה החלוקה היא כל כך ברורה. כי מה זה העבודה זרה? זה עבודת השם בצורה זרה. כמו שהגמרא אומרת, לעבוד את השם בחוץ לארץ זה גם כן עבודה זרה. אתם רוצים לראות עובד עבודה זרה? תלכו לבית כנסת בגולה. זה עבודה זרה. נכון? מה? נראה אותו דבר. כמו מה? כמו הכנסייה? נראה כמו בית כנסת רגיל. לא יודע, היית בחוץ לארץ. נו, אז איך אתה יודע? טוב. לא יודע, בדקת? איך אתה יודע? טוב, כן. אז למה זה רק מוגבל לשבעה ימים? כי אין בעיה לאכול את הלחם של מצרים. יש בעיה לאכול את הלחם של מצרים כשאני יוצא ממצרים. כן? אז צריך לעשות הבחנה. טוב, בואו נמשיך. אני עוד לא יודע למה אני הזכרתי את האבא ולא האבא. אני יודע בהמשך. לא, אתה צודק, זו שאלה טובה, אבל אני חושב שיש לי, בהמשך, אני חושב שיש לי מה לומר על זה. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, וייתן תבן ומספול הגמלים, ומים לחוץ רגליו ורגלי אנשים אשר איתו, ויושם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי, ויאמר דבר. העניין הזה שהוא לא רוצה לאכול, זה כדי לא להיות משועבד להם. בתרבות המזרחית זה מאוד בולט. ברגע שקיבלת ממישהו כוס מים, אתה כבר קנוי לו. אז מה, אני לא שותה אצלכם. טוב, בסדר, דבר. ויאמר, עבד אברהם אנוכי. מה פירוש הדבר? זה הרב קוק כותב באיגרתו על העבדות, שהעבדות שהתורה מדברת עליה איננה העבדות של דיכוי שהייתה מקובלת בעולם העתיק, אלא זה הייתה עבדות של הגנה, של אהבה וכדומה. והראיה אומר שלא נשתבח תלמידו של אברהם אלא בעבד אברהם אנוכי. והשם ברך את אדוני מאוד ויגדל וייתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. מה הוא מדגיש? הכסף. ותל את שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה וייתן לו את כל אשר לו. וישבעני אדוני לאמור. לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו. אם לא אל בית אבי תלך אל משפחתי ולקחת אישה לבני. אפשר לראות גם כל ההבדלי סגנונות שהוא משתדל לשים את הדברים על הקרקע. ופרגמטי מאוד, לא מזכיר לא אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ ולא אשר הבטיח לי את הארץ, כל הדברים האלה הושמטו כדי להתאים את עצמו לרמה של אנשים שאיתם הוא מדבר. ואומר אל אדוני אולי לא תלך האישה אחריי, ויאמר אליי השם אשר התהלכתי לפניו, לא אשר נתן לי את הארץ, ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך ולקחת האישה לבני משפחתי ובית אבי, אז תנקי מעלתי כי תבוא למשפחתי ואם לא ייתנו לך והיית נקי מעלתי, ואבוא היום אל העין ואומר השם אלוהי אדוני אברהם, אם ישך נצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. הנה אנוכי ניצב עליין המים, והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, שכיני לה מעט מים מקדר, ואמרה אליי, גם אתה שתיר, גם לגמליך ישב, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. תגידו לי, מה זה כל הדברים האלה? זה הרבה פטפטת. דבר, וזה, אמרתי ככה, ואם תגיד לי לשתות, וגם לגמלים, וזה בדיוק מתאים, וזה ממש, ואם אולי לא טובה, וזניקית מהלטים. אגב, כל הדברים האלה הם אמת, כי הרי אברהם באמת אמר את זה, וזה באמת מה שקרה. אבל התורה הייתה יכולה להגיד, ויספר להם את כל אלה. למשל, אתם רוצים דוגמה, בפסוק סמך וב, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. זהו. היה אפשר לכתוב עוד פעם, שהוא סיפר שהוא הגיע אל העין, והוא אמר וכך וככה, ושהם אמרו לו ככה, ושהוא נתן להם מתנות, וששאלו את רבקה. פתאום התורה נהייתה קצרנית. ויספר העבד ליצחק כל הדברים אשר עשה. בום. אז אי אפשר היה להגיד שהוא סיפר להם את כל מה שקרה. אלא החז"ל אמרו, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כאילו התורה נהנית לספר את הדברים האלה. מה זה בא לומר? מה זה שיחה? שיחה, דיברנו על זה כשלמדנו על למה זה צחקה שרה. המילה שיחה בעברית של חז"ל פירושה שטויות. שטויות. שיחתן של עבדי אבות, הכוונה, דברי שטות, דברים של מה בכך שאומרים עבדי אבות. יותר יפה מתורתן של בנים. הרי יש ביטוי אצל חז"ל, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים. כלומר, זה שאדם אומר שטויות, זה עוד בסדר. אבל זה שהוא הפסיק להגיד דברי תורה כדי להגיד שטויות, זה חמור. היית עוסק בתורה, אז למה עברת לשיחה? כן? מה? כן, נכון. עכשיו, אם כן, שיחה אצל חז"ל, לפי שאתה ציינת בצדק, זה לשון שטויות. או למשל, אמרו רבותינו, אל תרבה שיחה עם האישה, נכון? באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גהינם. דברים חריפים. מה רוצים חז"ל כשהם אומרים אל תרבה שיחה עם האישה? כלומר, אז מה כן אני ארבה עם האישה? אל תרבה איתה שיחה, תרבה איתה חוכמה. דברי חוכמה, דברי תורה, דברים חשובים. אבל, אז למה חז"ל לא אמרו, שלא תהיה בכלל שיחה בינך ובין האישה? הרי אם מה שחשוב בחיים זה דברי חוכמה, אז למה בכלל שיחה? מה זה אל תרבה? שלא יהיה בכלל. אלא שאי אפשר לאהבה בלי קצת שטויות. כלומר, השטויות הנאמרים בין בעל לאשתו הם דברים חשובים. כי דווקא השטויות זה מה שמקרב את הלב, את הלבבות. וכיוון שיש מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכן חייב להיות שיהיה מעט שיחה. אבל אז היה מקום לחשוב שמכיוון שהשיחה היא נדרשת בין איש לאישה, אז אולי נרבה. על זה אומרת המשנה, אל תרבה שיחה עם האישה, ולכן דווקא באשתו אמרו, כי באשתו היה מקום לומר שירבה. אלא צריך להגיד, רובו דברי חוכמה. כך שהביטוי שיחה, פירושו, שטויות. גם מצאנו בחז"ל בראשית רבה, על זה הקדוש ברוך הוא אומר, למה זה צחקה שרה? מעולם לא נזדקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. מה זאת אומרת? לא, אם הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם אישה, לא יכול להיות, הרי היו נביאות. כן? יש לנו נביאות שקמו לישראל. אז ודאי שקדוש ברוך הוא דיבר עם נשים. אלא מה כמובן שהוא לא השיח, כמובן שהוא לא אמר שטויות. כי השיחה הזאת, למה זה צחקה שרה לאמור לאף מן המלד ואני זקנתי, זה סגנון מבודח. סגנון מבודח מצאנו רק עם שרה. ברור? אז זה החל, כשהחז"ל אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, זה בא לומר שהאבות היו במדרגה כזאת שאין הבחנה אצלם בין העולמות, בין התורה לבין החיים. בעולם שלנו, הבנים, יש לנו בעיה. אנחנו או בדברי תורה או בדברי שיחה. אבל אצל האבות יש דבקות אלוהית כללית, כך שכל דרכי החיים הם דבקות בשם. איך כתוב? והתהלך חנוך את האלוהים. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניי. מה זה להתהלך? בעברית? לטייל. לטייל, נכון? ללכת זה ללכת. להתהלך זה לטייל. מה ההבדל בין טיול לבין הליכה? כשאני הולך, המטרה שלי זה נקודת הסיום. כשאני מטייל, המטרה זה המסלול. נקודת הסיום היא משנית. העיקר זה המסלול. אז אצל האבות, הם היו במצב כזה שאין נקודת התחלה ונקודת סוף. הכל שייך אל הקודש. וזאת השאיפה של הדורות האחרונים, בקביעת המשיכה לשוב על זה. ולכן מצאנו שהתפילה של יצחק אבינו, נאמר עליה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אמרו חז"ל, הלך להתפלל מנחה. מה זה נקרא להתפלל מנחה? לסוח? כן? מה? כן, זאת אומרת, סתם לטייל כזה נחמד. זה עבודת השם שלו. כן? לא, זה אפילו לא התבודדות, כי בהתבודדות אדם אומר משהו. כאן זה משהו אחר. הוא מתאחד גם עם השיחים, עם הצמחייה, עם הכל, ההוויה הכוללת הזאת, ההרמונית כל כך, זה התפילה של יצחק. כן. שהקדוש ברוך הוא מתהלך, רוח הגן. כן, זה הזמן של תפילת מנחה שלו. נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מטייל שם. זה השאיפה העליונה של גן עדן. והתהלכתי בתוככם, אומרים חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן. אבל כיוון שאדם חטא, הוא לא היה ראוי לזה, לכן התחבא. כן. זה לא סביל, זה סביל ופעיל כאחד. זה בניין התפעל. זה לא נפעל, זה סביל ופעיל כאחד. בסדר? אז בואו, מה? עכשיו בואו נמשיך. אז לכן, כל הדיבורים האלה זה בגלל שתורתו, תורתן של בנים, היא פחות יפה משיחתן של עבדי אבות. אפילו מעבדי אבות, כלומר חומר אבות. כן, יש ביטוי בחז"ל, שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. כלומר, כשהתלמיד חכם אומר שטויות, או דברים של מה בכך, יש גם מזה ללמוד משהו. כן, למשל, תלמיד חכם אומר, תעביר לי את המלח בבקשה. זה, בסך הכל, ביקש את המלח. כן? מזה יש ללמוד משהו. מזה הרב קוק אגב למד, שתלמידי חכמים צריכים להשתדל שמשיחתן יהיה מה ללמוד. עכשיו, יש במדרש, ששיחתן של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד. כי בארץ ישראל יש קדושה טבעית. עכשיו אפשר לעשות קל וחומר. שיחתן של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, קל וחומר שצריכה תלמוד. טוב, בואו נמשיך. פסוק ממה. אני טרם אחלה לדבר אל ליבי. והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה ותרד עינה ותשב ואומר אליה השכינינה. מעניין, עם מי הוא דיבר? עם השם, אז מה הוא אומר אל ליבי? יש פה כמה דברים שרמוזים כאן. א', שהקדוש ברוך הוא ליבו של האדם. נמצא בליבו. דבר נוסף, הוא מדבר איתם במדרגה שלהם. הם אינם מאמינים בתפילה טרנסנדנטית שיוצאת מן ההוויה. אז בעצם עבור המשפחה של לבן, תפילה זה הדיבור של האדם עם עצמו. אחרי מדבר בשפה שלהם. כן. כן, 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 ודאי. האונקלוס הוא מדבר על מנת ליישב את הקושי התיאולוגי. כן, מה פתאום? הוא לא דיבר אל ליבו, דיבר אל השם. אבל כתוב אל ליבי. אז צריך לתרץ גם את זה. האונקלוס יש לו מגמה. האונקלוס יש לו מגמה כללית של מלחמה נגד ההגשמה ועוד כמה, ונגד האפיקורסות, יש לו גם מגמה. לכן לצורך זה הוא מתרגם באופן הזה. אבל גם אם האונקלוס צודק שהוא מתרגם כך, אבל צריך להבין מה כתוב. פסוק מבוא, ותמהר, ותורד קדה מעליה, ותאמר שתה וגם גמליך אשקה, והאשת וגם הגמלים השקעת, והישאל אותה, ואומר בת מיעת, ותאמר בת בתואל בן נחור, שילדה לו מלכה, ועשים הנזם על הפה ועצמים על ידיה, ויקול וישלח אבי לשם וברך את השם אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרכם לקחת בת אחי אדוני מלבנו, ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת, את אדוני הגידו לי, ואם לא, הגידו לי. ויפנה לימין ועל שמאל. פסוק נון. ויען לבן ובתואל. הופ, הוא פה. חשבנו שהוא מת. ויאמרו מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. אגב, אני רוצה להקשות עוד קצת, בפסוק נון ג' ויוצא העבד כלי חסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמא. איפה אביה? שוב נעלם לנו. לרגע אחד יש אביה, אחר כך לא, נעלם. מה אמרו חזל? הוא מת באותו רגע. למה? בגלל שירעילו אותו. למה הרעילו אותו? כלומר, הוא רצו להרעיל את אליעזר עבד אברהם, אבל החליפו את הצלחות, מי שאכל את הרעל זה הבתואל, ככה הוא מת. לכן נתן מגדנות לאחיה ולאמא. יוצא שרבקה יוצאת למסע כשהיא ביושבת שבעה בעצם. מה? זהו, זה קצת לא מסתדר עם האווירה שם. כאילו לא אכפת שזה שבתואל מת. זה נשמע קצת מוזר כל הסיפור הזה, נכון? במיוחד שגם אני לא מבין, למה ויען לבן ובתואל? לבן הוא הבן, אז צריך לתת כבוד לאבא קודם, נכון? אז רשי אומר שהוא היה חצוף שם, רשע היה, וקפץ להשיב לפני אביו. אבל יש לנו פה... מה? או שבתואל לא חשוב, הוא כזה סנילי לגמרי, רק ברגע האחרון אמרו, תגיד משהו, מהשם יצא דבר. אז שוב חזר להשתתק, כן? ברור. אבל אז לא היו מהפיליפינים באזור. איך טיפלו בו? כן. עכשיו, אז איך להסביר את זה? אז אני רוצה לספר לכם סיפור. עושים שהוא הסיפור? עושים שהוא הסיפור? כן. כן, לא צריך לשלב ידיים. אני אספר לכם סיפור מהמאה ה-20. מתוך הסיפור הזה, אולי זה יעזור לנו להבין את הפסוק. היה אדם אחד בשם שרי או שרי, אורובינדו. שמעתם עליו? לא שמעתם על אורובינדו? באמת. טוב, לא משנה. אורובינדו היה אדם חשוב ממוצא הודי. והוא גדל באנגליה, והיה חניך של האוניברסיטאות המפורסמות באנגליה. והיה גם בקיא בפילוסופיה מערבית. אדם מערבי לכל דבר, אבל יום אחד הוא החליט לעשות תשובה ולחזור להיות הינדי. כן? חזר להינדואיזם המקורי. כמו שיש להבדיל אצלנו אנשים שחוזרים לשורשיהם היהודים, אז הוא חזר לשורשיו ההודים. הוא החליט, חוזר להודיות. זה קצת דומה אגב לתהליך של בן דורו מהטמה גנדי, שגם הוא היה לו משהו כזה, שגנדי גם כן גדל על ברכי התרבות הבריטית, ואחר כך חזר להינדואיזם. אז והוא כתב, ואז הוא הקים בהודו איזה מין אשרם כזה, איזה מין מנזר שבו אנשים היו באים ולומדים את השיטות המיוחדות שלו. הוא כתב, הוא אפילו הקים עיר בשם אורוביל, שבה הוא עשה שם את השיטה שלו, בשיתוף פעולה עם איזה יהודיה מצרפת, ממשחת אלפסי, שהוא קרא לה בשם האם, שהייתה השותפה שלו בניהול הקומפלקס האדיר הזה, של אנשים שהיו באים מכל העולם כולו ללמוד רוחניות. והוא כתב ספרים חשובים, שבהם הוא מסביר את התורה ההודית בשפה מערבית. וכשהתחילה מלחמת העולם השנייה, ואז הייתה מלחמה בין הגרמנים לבין הבריטים, והאמריקאים וכו', הוא אמר, עכשיו הגענו אל הקרב האחרון בין הטוב לבין הרע. כשהוא זיהה את הגרמנים בתור הרע, ובעלי הברית בתור הטוב. אחר כך בעלות הברית ניצחו. ואז שאלו את אורובינדו, אמור, רבינו, האם הטוב ניצח את הרע? ויען ויומר, כדי לענות על זה צריך לחכות עד שנת 1967. ואז תדעו. כך הוא אמר. צריך לחכות עד 1967. בינתיים הוא מת. אבל האם המשיכה לנהל את המקום. בשנת 1967, מלחמת ששת הימים, במנזר שלו נמצא קצין ישראלי במילואים, שבא ללמוד רוחניות. אבל הוא שומע שיש מלחמה בישראל, אומר, אני חייב לעזוב, מחליט לחזור מיד לארץ כדי להילחם. אבל לפני שהוא עוזב, הוא הולך לבקש את הברכה מהאם. בכל זאת, דרך ארץ. אז לפני שהוא הולך, היא שמה לו את ידיה על ראשו, כדי לברך אותו, ואז שמעו מפיה את הקול של אורובינדו, שמת כבר לפני כמה שנים, שחזר בתוכה ואמר, כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. עד כאן הסיפור. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? שזה אומר שבקהילות רוחניות, לפעמים הנשמות של המתים חוזרות ברגעים של הכרעה. כמו שלהבדיל, יש מסורת אצל היהודים שבחופה, הדורות הקדומים של המשפחה מגיעים אל החופה כדי להשתתף בשמחה של צאצאיהם. נכון? יש מסורת כזאת אצל היהודים. אז גם פה זה חופה. צריך להחליט עכשיו על רבקה, אם מתחתנת, לא מתחתנת. ואז יוצא ויען לבן, פסוק נון, ויען לבן ובתואל. בתואל חזר לאותה שעה. כדי לומר, ויאמרו מהשם יצא הדבר, ואז בעצם שוב הלך בתואל. כלומר, מה? זה הסבר אפשר. כן, בדיוק. הגיע מלמעלה, הסכמה מלמעלה. פתאום יצא, בתואל פרץ דרך הגרון של לבן. לפי זה מובן גם הלשון יחיד. ויען לבן, ישון יחיד. ובתואל ויאמרו, ישון רבים, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, ואחר כך הוא מסתלב. מובן? בבקשה, אדוני. דבר. עכשיו, השתמשתי בסיפור, כן? היה סיפור יפה. השתמשתי בו כדי לפרש את הפסוק. עכשיו, אתם תגידו, מנעים לך, אתה לא חייב לקבל. נכון, לא חייבים לקבל, אבל זה נראה לי די טוב. כן, מה אתה אומר?
כן, הפסוק בפתק אומר, אם לא תרצו, אז לא תרצו. והמטרה שבשלום
הבא,
זה לא
תרצי נגנע,
אבל
כל
שלא
לקבל
או לא. ככה הוא
מוכן ללכת,
אם
לא תרצו,
זה לא.
מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה? יגנוב אותה? כתוב אולי, אבל אברהם אמר לו לחכות להסכמה, נכון? אולי לא תובע אישה. ואם לא תובע אישה, וניקטע. נכון? אמר לו את זה. אבל היא ברשות המשפחה, היא לא יכולה ללכת לבד, ילדה קטנה. באותם הימים. אתה שואל שאלה יפה. כל תיקון העולם מתעכב. יש גם שאלה אותה, אתה יכול לשאול על משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, לך תוציא את ישראל ממצרים, אני שולח אותך. לך לפרעו, תעשה את האותות, אין בעיה, אתה מוציא אותם. וישוב משה אל יתר חותנו, ויאמר, אלחנה אל החי אשר במצרים, הראה האדם חיים, ויאמר לו, יתרו, לך. זאת אומרת, משה הלך לבקש רשות מיתרו, האם אני יכול לקיים את דבר השם, להוציא את ישראל ממצרים? מה קרה? ואם יתרו יגיד לו לא? הקדוש ברוך הוא ציווה הרי. אם יתרו יגיד לו לא, מה יעשה משה? הוא יקשיב לו. למה? כי יש דרך ארץ. אבל מה עם זה שתיקון העולם, יציאת מצרים מתעכב? אז הקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה, שהוא ימצא מישהו אחר. דרך ארץ קדמה לתורה. ולא ייתכן שהכרעות חשובות בהיסטוריה תעשנה שלא מתוך שותפות הדרך ארץ בדבר. לפעמים. טוב, כן, מה אתה אומר? לא יודע מה הנורמות המקובלות באותם הימים. פסוק נ"א, הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבן אדוניך, כאשר דיבר השם, והיא כאשר שמע עבד אברהם בדבריהם, וישתחו ארצה לשם, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה. עכשיו שאלה. רבקה הרי הולכת להיות אשתו של יצחק. הוא נותן לה כלי כסף וכלי זהב ובגדים, זה יחזור הביתה. כן, זה ככה חמה. ומגדנות נתן לאחיה ולימה. מה זה מגדנות? רש"י אומר, פירות מארץ ישראל. כן? מיני פירות של ארץ ישראל. הביא להם כמה צימוקים, כמה תמרים, הנה, זה אנחנו מגלים, יש פה תפוזיני מיוחד, משהו. כן? כמה זמן זה מחזיק מעמד דברים כאלה? חודש? זהו, נגמר, אחרי זה נרקב. זאת אומרת ששם, אפשר להגיד, כן, שהוא חכם, שהוא לא מבזבז כסף. או שיש פה משהו יותר עמוק. פירות של ארץ ישראל זה שווה זהב. מה? כן, הנה, יעקב שלח מזמרת הארץ, כן? בוטנים מושקדים, לא סתם. טוב. את בעיית מה? המה? העבד. העבד, לפי זה, לא, לפי מה שפירשתי, בכלל הוא לא מת אז. לא הפשט, למה לא? זה פירוש יפה מאוד. הפי הסיפור, נו, זה לא פירוש טוב, זה פירוש יפה ביותר. ויוכלו וישתו, מה? כן. מספרים לך שני הסיפורים, גם וגם. ויוכלו וישתו הוא ואנשים אשר עמו, וילינו ויקום בבוקר, ויאמר, שלחוני לאדוני, ויאמר אחיה ואימה. תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. כלומר, ברגע שהוא אכל אצלם, יש כבר התחלה של שיעבוד אליהם. דבר מאוד מעניין, כל פעם שיש גאולה, יש שלב של אמנציפציה. שלב שבו הגלות נעימה. ואז מתחילים לשאול את עצמנו, אולי לא כדאי לצאת. אז יש כאן סכנה. ויאמר עליהם, אל תחרו אותי והשם יצליח דרכי, שלחוני בך לאדוני, ויאמרו נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. עכשיו פתאום היא הופכת להיות חשובה. ויקראו לרבקה, ואמרו אליה, תלכי עם האיש הזה, ותאמר, אלך. זו המילה היחידה שאמרה בכל הסיפור הזה. היא ידעה שמה היא צריכה להגיד, וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה, ואת עבד אברהם ואת אנשיו. שימו לב, אם שולחים את מניקתה, סימן שבת כמה היא, ילדה קטנה. מניקתה. עכשיו, זה אומר שעכשיו מניקה אותה. אבל היא זו שגידלה אותה. כלומר, היא זקוקה עדיין לאיזה מין טיפול אמאי. כן, מה אתה אומר? האנשים אשר עמו, תסתכל פסוק י'. למד הייתי את הפסוק י', לא? ויקח העבד 10 גמלים גלי אדוני וילך. נו, 10 גמלים, איך אתה מוליך אותם לבד? ודאי, מה זאת אומרת? אז קודם כל יש סכנות הדרך ויש גם המתנות. זה צריך להיות מכובד, מה? סתם ככה הולכים לקחת מישהי? מכובד. כן? גם קלה צריך 10, נכון? לא עושים קידושין בלי 10 אנשים, נכון? כן, בספר רות, כתוב במגילת רות, שבו אז הושיב 10 אנשים, והיא אומר, שבו לכם פה פלוני אלמוני, נכון? כי הוא רוצה להתחתן, או הגואל עם רות. ועם 10 אנשים, מניין. כן, מה אתה אומר? נו, הבעיה. הוא לא משקר, הוא רק מדבר בשפה שהם מבינים. כדי שהם יבינו אותו. אז לא יבינו אותו, אז מה? אתה הולך לדבר עם אנשים כדי שהוא לא יבינו אותך? הרי או שיבינו או שהוא לא יבינו. אם הוא רוצה שיבינו, אז יסביר בשפה שהם מבינים. כן. וישלחו את רבקה, אחותם ואת מניקתה, ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את היי... לאלפי רבבה. וירש זרח את שער שונאיו. אגב, אלפי רבבה זה הרבה. אלפי רבבה זה באמת הרבה מאוד צאצאים. אבל אפשר גם להסביר, אלפי זה מלשון אחדות. אלף זה א', זה מאוחדים. רבבה זה מלשון ריבוי. כלומר, מברכים אותה ברכה שיש בה גם יסוד של המחלוקת. מתחיל מאלפי, אחר כך נהיה רבבה. ותקום רבקה ונערותיה, ותרקן הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילר, ויצחק בא מבובר לחיירוי, והוא יושב בארץ הנגב. תראו את היופי הספרותי של מה שמתואר כאן. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו היער, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? איך היא רואה את יצחק? בתור מלאך. היא רואה אותו כמלאך. והיא אומר, העבד הוא אדוני. כלומר, הוא יודע את הפונקציה. ותיקח הצעי ותתקס, ויספר העבד ליצחק כל הדברים אשר עשה, והביא יצחק אוהל השרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה ויהווה. הוא אהב אותה אחרי הקידושים, כי הוא לא הכיר אותה. וינחם יצחק אחרי אמו. אומרים הפסיכולוגים, שאדם מתחתן עם אישה שדומה לאמו. מה המקור? הנה זה פה. טוב, עד כאן להיום. שלום.